חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לנשיא של ארצות הברית ג'ו ביידן. הבוקר פורסם כי ממשל ביידן יציג תוך מספר שבועות מתווה להקמת מדינה פלסטינית שבירתה במזרח ירושלים. המתווה יכלול את סיום המלחמה, שבת החטופים, שיקום עזה, פינוי התנחלויות והסכמים ביטחוניים בסידורי ממשל, הן ביהודה ושומרון והן לעזה. אמריקאים, כך פורסם, מקווים שהערבויות הביטחוניות שיוצאו לישראל לצד נורמליזציה עם סעודיה ומדינות ערביות נוספות, יקשו עליה לסרב למתווה. גם אם מדובר באוטופיה הרחוקה מאוד מהעמדה הישראלית, או סתם הצהרה לצרכים פוליטיים של ביידן כדי לרצות האגף השמאלני במפלגה הדמוקרטית שעושה את המוות לנשיא מאז פלשה ישראל לעזה, הרי שיש כאן מנוף לחץ שנועד לגרום לישראל לעצור את המלחמה או לעשות בה הפוגה ולשחרר את החטופים בעסקה. ישראל נתונה במלכוד פנימי. בן גביר וסמוטריץ' והסקרים מסנדלים את נתניהו, וממול תחושת האחריות הלאומית מסנדלת את גנץ ואיזנקוט. המבוי סתום. והנה בא ביידן, שתמך בישראל מהרגע הראשון תמיכה שלא הייתה כמותה בעבר, ומבקש להציל את ישראל מעצמה ולסיים כך או אחרת את המלחמה. כי בינינו, מדינה פלסטינית לא ממש תקום. בסרט הזה כבר ראינו. לפני 20 שנה לפחות, הסכימה ישראל למפת הדרכים של הנשיא בוש הבן, ודבר לא יצא מזה. הסירו דאגה מלבכם. הם, ואנחנו, נמשיך להחמיץ כל הזדמנות לשלום, אבל לפחות נחזיר את החטופים הביתה, ואחר כך נראה איך לטפל במה שיוותר מהחמאס.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. רבים אלו שעוסקים בשאלה מה גרם לאסון בשבעה באוקטובר, מסבירים שראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ והמוסד ואלופי המטכ"ל, וגם רוב קודמיהם בשנים האחרונות, היו שבויים בקונצפציה ממאירה. חמאס מעוניין בהסדרה, הוא מורתע, איננו רוצה אימות צבאי, ואם יהיה טוב לערבים בעזה, יהיה כסף ועבודה בישראל, גם אצלנו יהיה טוב. עכשיו כולם מבינים שהיינו עיוורים, אבל עדיין לא מעטים אלו שמספרים לנו על הקונצפציה לא רואים את הדבשת שלהם עצמם, את הקונצפציה שהם שקועים בה בעצמם גם היום. אלו שלא למדו דבר אפילו מהאסון הנורא. הם אלו שרוצים מדינה פלסטינית אחת בעזה וביהודה ובשומרון. הם בטוחים שזה יביא שלום ושגשוג ושקט, כי הערבים רואים במו עיניהם את ממדי ההרס והחורבן שהמלחמה הביאה עליהם, ועכשיו הם רוצים פרנסה ושקט, ואז יהיה טוב גם לנו. הם מתעלמים כמובן מכך ש-80% מהערבים ביהודה ושומרון תמכו בטבח, באונס, בזוועות ובחטיפות. שוב מתעלמים אצלנו מהצהרות מפורשות של הערבים ומנסים לכפות עליהם את ההיגיון שלנו. ולא רוצים להבין כי בכלל לא חשוב שיש הרבה ערבים שרק רוצים שקט ופרנסה. ההנהגה, מי שקובע באמת, שואף להשמיד אותנו. יש להם אידיאולוגיה שגוברת מבחינתם על ההיגיון שלנו. דוד גרוסמן הבין כבר בשמונה באוקטובר, כי עכשיו יהיה קשה מאוד למצוא ישראלים שיסכימו לשתי מדינות, כי הם יבינו שמדובר בצעד אובדני מבחינתנו. קשה, אבל יש עדיין שמאל קיצוני וקולני מאוד. מותר לממשל האמריקאי ולאיחוד האירופי להיות מטומטמים על חשבוננו. לנו אסור לטעות.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם רוני ברון ואריאל דד.
שלום רוני. ערב טוב.
שלום אריה, במה נתחיל? בשפעת או בתאום העדויות, אבל מלהפוך שלנו? מי יאמין שלא תיאמנו עדויות, אה?
לא תיאמנו, לא תיאמנו.
ברור.
השפעת הייתה פה לפנינו ותהיה פה אחרינו.
אבל רגע,
תסביר. לא יעזור מה שנגיד עליה.
לא, לא, אני שואל אותך אם עכשיו סופרים גם שפעת וגם קורונה, כי כשהייתה קורונה שהתחילה אי שם בתחילת החורף, ינואר, פברואר 21, נכון? כן, אני לא טועה.
נכון.
שהגיע זה...
לא, 20.
20, סליחה, נכון.
COVID-19, כי זה היה בסוף 19.
כן, אז אחר נכון, אתה צודק, אתה צודק, ב-20, אני זוכר, אני חזרתי שבוע קודם מברזיל, שם כבר דיברו על זה, ופה הגעתי יחד עם אותם אלה ששוחררו מוניית התענוגות ביפן, יחד הגענו לתל השומר, ואז ספרו בנפרד, ואז הגיעה השפעת בחורף של אחרי זה, או בסתיו של אחרי זה, ואמרו, כן, כי החיסונים הם ככה, ואז השפעות החדשות. אבל בסוף הקורונה זה סוג של שפעת, כמו הסארס בשעתו.
הזן הנוכחי הוא פחות קטלני, הוא יותר מנג'ז, חולים בו גם אנשים שחלו בעבר וחוסנו, הוא פחות קטלני, מה שנמצא בשטח, וגם נדמה לי שיחסי הציבור של הקורונה במלחמה לא משהו. כלומר, הם לא מצליחים להידחף לאולפנים מרוב אלופים שיושבים שם ומסבירים מה יהיה, והם יודעים כמובן.
בטח, ולכן... במיוחד אלה אלופים שעשו את מה שאתה סיפרת בשוטר שלך. חלקם לפחות,
רוב אלה שאנחנו הכרנו באולפנים אצלנו בכנסת. טוב, תשמע, יש לנו תוכנית עמוסה וקדושה, אמיר בוחבוט ומרב מיכאלי ושלמה נאמן,
רק נחזיק אצבעות שלא יהיו לנו דברים דחופים.
כן, כן, כי עושה רושם שבצפון מתחמם. אחרי החדשות נחזור אליכם.
עכשיו 5 בערב עם רוני בר-און ואריאל דד.
האורחים והמפיקים שלנו הערב, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור סתיו קורנס. רוני, בוא נאמר שלום וערב טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן והכתב הצבאי של וואלה.
שלום אמיר.
ערב טוב אריה, ערב טוב רוני ולמאזינים.
נתחיל מצפון, כי שם כרגע יותר סוער?
כן, מה שמסביר כרגע את הדרמה אתמול בעקבות מטח של 11 רקטות מסוג רד לעבר בסיס צה"ל בצפון הארץ, בו נהרגה חיילת ונפצעות חיילות נוספות באורך בינוני עד קשה. צה"ל יוצא להתקפה מאוד משמעותית ב5 מרחבים שונים, לאחר מכן תקיפה ממוקדת באזור נבטיה, 11 הרוגים שם, ובשעה האחרונה צה"ל מבהיר שלאחר עימות הנתונים הוא מודיע על חיסולו של מפקד בכיר בכוח רדואן. אנחנו מדברים עליו עם חמד אל-דאבס, הוא והסגן שלו שהובילו את פיגוע חדירה של המחבל הפלסטיני לצומת מגידו, הנחת המטען לחבלה, אם אתה זוכר, והפציעה של אזרח ישראלי באמצעות המטען.
כן, חדירה עמוקה מאוד.
בדיוק.
אז היה ממש נראה כמו איזה קזוס בלי.
בדיוק, ממש הביך את קהילת המודיעין, הביך את פיקוד הצפון, אתמול בלילה סוגרים את המעגל, רק שיחד איתו נהרגים גם אזרחים, מספר הגבוה ביותר של... אזרחים לבנונים שנהרגים בתקיפה שכזו, עומד ברף הסיכול הממוקד אל מול אנשים שמגלגלים פיגועים נגד מדינת ישראל, אבל ערכה הייתה שתגובה בוא תבוא.
אז זהו, זה מביא אותי לשתי שאלות שהן בעצם אחת. מה יום מיומיים? זה שאנחנו לוקחים אחריות לחיסול הזה, לחיסול הממוקד הזה, בזמנים אחרים לא לקחנו, זה רק מהצורך, מה שנקרא, של הגאווה הלאומית, מגידו, כולם זוכרים, הוא עשה אתמול בלגן, אז הנה חיסלנו לו, ואחר כך באה התרבבות של גלנט, עלינו היום רמה אחת מתוך 10. תן לי מה הרמה השנייה מתוך 10, ורמה, מה רמה 10? זה הסוד שכולם אף פעם לא מדברים עליו? למה הוא מתכוון בהתרבבות הזאת?
להערכתי הוא מדבר על הבייס שלו, אבל אני לא הייתי דווקא רוצה ליפול למלכודת זו, אלא להגיד את הדברים בצורה מתויקת.
Okay.
כרגע כולם משחקים סביב עצמם בהתגוששויות שעשרות אלפי אזרחים נמצאים בבתי המלון ולא בבתים שלהם בקירת שמונה וביישובים סמוכי הגדר. כולם מחכים להתפתחות מדינית בתיווך צרפת וארצות הברית להסכם מדיני. בדרך יכולות להיות שתי נקודות תפנית. אחת, וכמו שאנחנו רואים, מדרדרים לסוג של אסקלציה, הם משגרים רקטות, פוגעים בבסיס, הורגים חיילים חלילה, ומנגד, כל הסיטואציה הזאת של תגובה על תגובה, ואנחנו יכולים להידרדר בנקל להסלמה הרבה יותר רחבה מה שקוראים כרגע, או החלטה במודע של מדינת ישראל, שהיא הולכת למלחמה, גם או מרחיבה את המערכה, או הולכת למלחמה. עד אז, מה שאנחנו רואים, שזה דווקא נקודת זכות למפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדן, הוא אמר לא עוד משוואות, לא עוד התכתבות, אתם תעשו ככה, אנחנו נעשה אחרת.
מה זה לא? כל... זה כבר ארבעה חודשים ככה.
כן, אבל לפחות, תראה, לפחות להסתכל בתוך המסגרת שאמרתי כבר בהתחלה, בתוך המסגרת הזו, למעלה מ-3,500 תקיפות, שפה אתה מרחיק אותם פיזית מהגדר, כל מי שמרים את הראש, חוטף טיל, פצצה או פגז מקו הגבול, תוסיף את התשתיות שהם בנו כדי לפשוט לך במהירות, כמו שראית בשבעה באוקטובר בדרום, תוסיף לזה מפקדים בכירים שמתנהגים כמבוקשים. אני חושב שהסיפור של נבטיה הוא חורג מהרף שראינו עד עכשיו. האם זה מה שיחזיר את התושבים לצפון? לא. ולכן רצוי שגלנט יכוון את המסרים שלו לא לחיזבאללה, אלא לתושבי הצפון שכרגע מקשיבים לנו ואומרים רק שנייה, מתי מחזירים אותנו מתל אביב ומשאר בתי המלון הביתה? זה יותר חשוב.
בוא נעבור דרומה, יש התרחשויות בבית החולים נאסר בח'אן יונס, מה זה?
בית החולים נאסר, אנחנו מדברים כבר 48 שעות ללחץ שמפעיל הצבא על מרחב בית החולים בקריזות עם רחפנים, מהקרקע, ירי פריפריאלי וכו', כדי להוציא משם את המחבלים שהפכו את מרחב בית החולים כמו שאר בתי החולים ברצועת עזה, למרחבי מה שנקרא חגורה אנושית שמגינה עליהם. ב-48 שעות האחרונות זה לא כל כך עבד, ומה שעשו בשעות האחרונות זה דרדור אמצעים, כמו סוג של סיר לחץ שאתה מדמיין ביהודה ושומרון שאתה מכיר היטב. הדרדור האמצעים הזה גורר אחריו ביקורת ותכונה עיתונאית, גם מקומית וגם זרה. דובר צה"ל לא מצליח להבין מדוע בולט או אומר במודע שככל הנראה יש שם חשד סביר.
לא, הוא אומר במודע לגמרי.
גופות
אומר...
של חטופים. והדבר הזה, מה שנקרא, הוא עוד הצדקה לפעולה נגד מרחב שעל בסיס המודיעין יש מחבלי נוח'בה שלקחו חלק בשבעה באוקטובר, יש אפשרות לגופות של חטופים, ועוד מחבלים שביצעו פיגועים בימים האחרונים במרחב ח'אן יונס.
אז מה, יש, הדעת נותנת שגם התיאור שהיה לנו עד לפני שבוע, כאילו בח'אן יונס כבר... אנחנו כמעט, 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 כמעט שולטים, אנחנו חוזרים לסקוואר וואן כמו בצפון הרצועה, בעזה ובמחנות שמקיפים אותה, שכל רגע יקפוץ לנו מפינה אחרת מישהו אחר ויעשה לנו את המוות.
אז שתי נקודות. אחת, אני מעריך שבימים הקרובים אתה תראה לחץ גדול מאוד על ח'אן יונס, לחץ נוסף על קני טרור שעדיין לא הגענו אליהם, אוקיי? שכונות, מבנים, רחובות, אתה תראה עצימות בימים הקרובים, ודבר נוסף, אם אתה חושב שבצפון הרצועה, אחרי שהוגדה 162, השלימת תמרון טקטי, באמצעות צוותי קרב גדודיים וחטיבתיים שלא נראה יותר מחבלים, אז אין אני מחדש לך.
נכון.
ביממה האחרונה, ניסיון לחדור את גבול מדינת ישראל בצפון הרצועה, וסיכול של כוח של אוגדת עזה. בתוסיף לזה, מקורות שלי שאומרים לי, אנחנו רואים מחבלים מגיעים להריסות המוצבים, כדי להוציא את הפאנלים הסולאריים, והם לא לוקחים את הפאנלים הסולאריים כדי לעשות מקלחת בבתים הרוסים, אלא כדי להתחיל ולשכן תשתיות של חמאס.
עברו מהגנה להתקפה.
תראה, בסוף זה ארגון טרור. הוא כרגע במות של גרילה.
לא רבות, אבל ירו רקטות בימים האחרונים.
כן, אבל חשוב להבין, מדובר בארגון סמי צבאי, שבעקבות המכה שהונחתה עליו, הונחתה עליו מכה, נותרו עדיין גדודים במחנות המרכז, נותרו גדודים ברפיח, נותרו שאריות של התנגדות באזור ח'אן יונס.
אבל אין לו שום פוש, אומרים, אין לו שום פוש, אומרים שזה הכל אפקיות ושליטה, אומרים שזה הכל התארגנויות בודדים, פה שלושה, פה ארבעה, פה עשרה, לא, לא, לא ברמת מערכה.
תראה, אם תמתים בסבלנות, אז תשמע, סליחה, תוכל לקרוא בסוף השבוע הקרוב, רעיון שלי עם מפקד סיירת גבעתי, בסוף הוא מספר על הימים הראשונים בהתקפה, אתה נלחם פה נגד גדודים, בימים הראשונים, הסיפור של הגדודים, למעט מה שקורה במחנות המרכז, למעט מה שקורה באזור רפיח, לא קיים כבר. הם לא יכולים להוציא עליך התקפות, הם גם לא מוציאים התקפות בחודש האחרון.
אתה אומר שניסו לעבור את הגבול היום, הלילה.
אתמול. אבל מה זה, שנייה, מה חשבת? שזוג מחבלים לא יכול לעשות את זה?
כן, זה מה שאמרתי לך, בהתגלבות יחידים כמו בספר.
אבל
חשבת
שבעוד שבוע זה לא יקרה, רוני, לא הבנתי.
ברור, נו, זה יקרה עוד 100 שנה.
תנקו את המחשבות, יפה, תנקו את המחשבות החלביות, מה שכן, באותה נשימה אני אגיד לך, שמצופה מהצבא לקחת את השקל הראשון ולא לשים אותו על המור אוף דה סיים של השישה באוקטובר. אני מצפה למרחב חיץ שונה, תפיסה שונה, אמצעים שונים, הפעלות שונות. אני שומע שעושים את זה בזירה הצפונית שמעתי שתתלו במילואים אורן אבמן מתעסק עכשיו בשדות מוקשים שהוכיחו את עצמם בחודש האחרון, כל מי שהתקרב עלה למוקש במרחב הגבול הלבנוני. אני הייתי רוצה לראות דברים אחרים לחלוטין באוגדת עזה, ולא העיקר לרוץ ולשפץ ולצבוע את המוצבים שנהרסו, שזאת נקודה סופר חשובה. אבל ככלל, אני רואה הישגים גדולים במה שקורה עכשיו ברצועת עזה. והסיפור של חאן יונס, מי שחשב שראה הרס ומיתות תשתיות טרור בעיר עזה, לא מבין מה קורה בחאן יונס.
דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן והכתב הצבאי של וואלה, תודה רבה לך.
אני כבר כוסס סיפורניים לשבת, אמיר.
אופטימיות, אופטימיות, יהיו חזקים.
פרסומת אחת.
שופרסל מציעה הלוואה לכולם. עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
ערב טוב לשלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון ויושב ראש מועצת ישע.
שלום שלמה.
שלום וברכה.
מ-1 עד 10, כמה מדאיגות אותך התוכניות האמריקאיות למדינה פלסטינית?
מדינית מדאיגות מאוד. 10, מעשית, האם זה יקרה? 0.
וסוף סוף יהודי שמבין עניין. כל החיים היינו ב-10 מבחינה מדינית ו-0 מבחינה שזה יקרה, נכון או לא?
האמת, במבחן התוצאה, נכון?
נכון, אז התרגלנו, אז מה אכפת לנו? אז ניתן להם עוד פעם שנה, חצי שנה, שנתיים, 20 שנה, כמו מאז מפת הדרכים של אשליות, ונקבל את החטופים, ואז נבוא חשבון עם החמאס במקום ובזמן שאנחנו נבחר. מה הבעיה עם זה?
זו מדיניות נכונה להגיד בסדר, בסדר, עוד מעט, או להגיד לא בא בחשבון, זה טרף.
אני אגיד לכם שאלה אם זה עיקרון או משחקי ילדים, כי בסופו של דבר, אם השכן שלי מטריד את אשתי, אז להגיד לו חכה עוד מעט, עוד מעט, אני מתחלק איתך, אז אני חושב שזה משהו שלא ייאמר, אפילו שאני לא מתכוון. אבל אם השכן הוא בסך הכל רב איתי על כוס קפה, אז על זה אפשר להתפשר. אני חושב שעל גבולות הארץ אנחנו לא מתפשרים, כי זה בדיוק כמו...
הטרדה של האישה, כן. כן. תגיד רגע, אבל אנחנו, כמו שאמרתי לך, כמו שאתה אמרת עוד לפני שאני התערבתי בשיחה שלך עם אריה, בוא, אנחנו הרי יהודים שאין לנו ממה לפחד. כמה שלא ידברו וכמה יוזמות וכמה עניינים וכמה סעודיה וכמה ערבויות, לא תהיה מדינה פלסטינית.
לא תהיה, אבל החשש שזה, שדבר גורר דבר, הרי כשחתמו על הסכמי אוסלו, אז אמרו ממני, למה הלחץ? הרי בכל מקרה לא תהיה מדינה פלסטינית, וההסכמים האלה הם הרי אם כן הזקנים שנמצאים על הקו זוכרים שזה היה אמור להיות הסכם ביניים, וכבר ב-1998, אם אני זוכר נכון, היה צריך להיגמר להסכם קבע והכל, והנה אנחנו כבר 30 שנה אחר כך ושום דבר. אבל בפועל, בגלל שההסכמים נחתמו, אז אנחנו גם מממנים טרור, כי אנחנו מעבירים כספים שבסוף אנחנו, כן, אתם ואני, אנחנו כולנו מעבירים כסף לרשות שמשלמת למחבלים, ואנחנו לא שולטים בשטח, ואנחנו נאלצים, כן, במרכאות כפולות, נאלצים להפר את אותם הסכמים כדי שחיילינו ייכנסו לג'נין ולשכם ולמקומות האלה כדי לתפוס מחבלים. למה? כי בסוף יש תוצאות לחתימות האלה ולהבטחות האלה. אנחנו גוררים את עצמנו להבטחות שאחר כך יהיו להם תוצאות, ועלולות להיות להם תוצאות בשטח. זה דבר, מדינה פלסטינית לא תהיה מזה, אבל יכול להיות שמזה, יכול להיות אחר כך אמברגו על ישראל, כל מיני דברים וכל מיני פגיעות, והדברים האלה אנחנו צריכים להסתכל קדימה.
שמעתי את האלוף גדי שמני אומר, אנחנו צריכים להזדרז, ודווקא לסכם עם הרשות הפלסטינית הנוכחית, ברמלה, לפני שחמאס השתלט עליהם. כי עכשיו יש עם מי לדבר, ואחר כך לא יהיה עם מי לדבר.
כן, בסך הכל חכם מאוד, עשינו את זה בעזה, הזדרזנו שהיה שם ערפאת לפני שהחמאס ניצח. כן, זה מה שעשינו, הרי התנתקות הייתה רגע לפני שחמאס ניצח, נכון? וזה ממש עזר לנו. בואו, במזרח התיכון אפשר לטעות פעם אחד, 10 פעמים, אבל 100 פעמים לטעות באותה טעות.
אבל אנחנו כבר טועים 100 שנה, ואני עוד זוכר את קצה לחבר הכנסת, שהיה רץ אחריי במליאה ועושה לי ספירת מלאי כמה, איך, באיזה אופן אקספוננציאלי גודל מספר המתיישבים ביהודה ובשומרון, ואז הוא עוד ספר לי 300,000, אני חושב שעכשיו יש 500,000, נכון?
למעלה כבר 500,000.
יפה, אז הנה, אתה רואה, אני לא בכנסת, וקצלה לא בכנסת, אז אני לא מקבל עדכון על בסיס שבועי, היה מגיע איתי 6 מספרים אחרי הנקודה. אז, 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 אז מה קרה? אז עשינו הפדרכים, ועשינו אוסלו, ועשינו, כדי שאריה לא יקפוץ עליי, עשינו התנתקות נועה ואיומה, הכל, אבל עולם כמנהגו נוהג.
לא, אבל חושב... יש דבר אחד שלא נוהג, כן. כמנהגו. כן. בינתיים קברנו 3,000 איש.
נו, אבל במלחמות אנחנו, תראה, במלחמה הזאת אנחנו כבר עוד מעט עוברים 2,000.
לא יודע, עם סוריה, לא יודע, עם סוריה אין שלום, עם סוריה אין שלום, ואני לא רואה שנופלים שם אנשים.
בסדר. אל תפתח פה לשטן, כמו שאומרים בדברים האלה, אבל תגיד, מה תגובתכם, תגובת מועצת יש"ע, על הסנקציות שהולכות ומוטלות כמעט בטור גיאומטרי? ארצות הברית 4, ובריטניה, ועכשיו צרפת 28 מתיישבים שנאשמים באלימות, ומוטלות עליהם סנקציות, מה אתם עושים בעניין?
אנחנו כמובן פונים לממשלה שלנו, כמובן מוחים, וגם יש לומר שסוחרים שירותים של עורכי דין בינלאומיים כנגד הסנקציות, כי אני חושב שהדבר הזה הוא חמור מאוד. וגם כאן אתם תראו שהבעיה היא לא אותו אזרח שנגדו מופיעות הסנקציות,
אלא
לא נעים להגיד, או שכן נעים להגיד, אבל לא נראה לי שמישהו מהאנשים האלה שהם תחת סנקציות ראו את זה תעופה מבפנים. פעם זה אנשים מסוג אחר, כן, אתם רואים אותם, זה לא, זה אנשים שמחפשים לראות קבצים בשטחים ולא, ב, ולא להסתובב בצורפת.
אבל כשסוגרים את חשבונות הבנק שלהם בארץ...
בדיוק, אבל כשהבנק שלי, בנק שלי, כן, שהוא...
הוא לא יכול אחרת.
הוא עושה דבר כזה, א', לדעתי זה לא יעמוד במבחן משפטי,
אז תביאו את זה למבחן משפטי, זה לא יכול להיות אחרת. אני כשר אוצר, וגם כשר פנים, למדינות שסרבו להכיר בחמאס כארגון טרור, כי אמרו לנו שהוא ארגון דתי, התרוצצתי, חיזרתי על הפתחים, וביקשתי מארצות הברית להשפיע על אירופה, כי בהתאם לחוקה בארצות הברית אי אפשר להטיל סנקציות מסוג הזה. האמריקאים השתמשו בבנקים האירופאים, זה המלחמה הכלכלית, הם מגדירים את מה שהחברים שלנו עושים ביהודה ובשומרון, סוג של טרור, ההתפרעות הזאת. ואנחנו צריכים להכיר בזה, או להרגיע את האנשים שעושים דברים לא טובים, או לשאת בתוצאות. זאת, אבל זה המציאות, זה עולם עצוב.
אבל סליחה, המדינה שלנו היא לא... אני מכיר את עולם הסנקציות כשהם נגד צפון קוריאה, איראן, רוסיה, דהיינו, דהיינו מדינות אויב, שאין לך שיח איתם, מה אתה יכול לעשות חוץ מסנקציות? אתה עושה, פוגע בהם מבחוץ, אבל מדינה... מדינה ידידותית, שכל הבעיה יכולה להתכנס לניידת אחד,
אנחנו, סליחה על
השוואה,
אנחנו ביקשנו סנקציות פרטיות על אלה שעסקו בכספים של הטרור. לנו לא הייתה מדינה ממול. אין מדינה שקוראים לחמאס, אין מדינה שקוראים לפתח. אין גם מדינה שקוראים לרשות פלסטינית. אנחנו סימנו שמות, הבאנו ראיות, אמרנו, תטילו סנקציות פה. וחלק עשו, חלק לא עשו.
עוד נעסוק בזה בהמשך התוכנית, נשוחח, אני מקווה, עם עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר. תודה רבה לך, שלמה נאמן,
ראש מועצת
גוש עציון.
שמור על עצמכם, שמור על עצמכם.
תודה, ואני אחל ניצחון לחיילינו.
אמן, אמן.
ניצחון בריאות.
אמן, להתראות.
ונאמר שלום וערב טוב לחברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש העבודה.
שלום.
שלום. שלום וערב
טוב, אריה
וחברי שר האוצר מר ברון היקר.
שקראו לו פעם רוני, כן.
אני רוצה להגיד שאנחנו א', מאחלים ניצחון לא רק לחיילנו, לכולנו. אנחנו כולנו זקוקות וזקוקים לניצחון הזה, וכולם רוצות ורוצים אותו מאוד מאוד.
אז מה קפצה עלייך פתאום הרעיון העיוויים הזה שצריך פה מדינה פלסטינית לצידנו? עוד לא נרגענו מזה?
לזכותי אמר שאני בחורה עקבית מאוד. אני לא משנה את דעותיי לפי משאבי הרוח או הסקרים או ההסתה
לא שמנגד. רוח, אבל השבעה באוקטובר לא עשה לך כלום בתפיסת העולם? שום דבר?
אני רוצה להבין רגע משהו. האם שבעה באוקטובר קרה בזמן שאנחנו היינו במסע ומתן להקמת מדינה פלסטינית? אריה, או שהשיבה באוקטובר קרה משום שנתניהו, כפי שהוא עצמו מעיד על עצמו, במאמצו לסכל בכל דרך מדינה פלסטינית, בנה וחיזק את חמאס, כדי שאפשר יהיה להמשיך ולהגיד, אי אפשר להקים מדינה פלסטינית.
100 שנה היהודים לא רוצים להקים מדינה פלסטינית. מה יום יומיים שעכשיו, דווקא בעקבות 7 באוקטובר, אני בכוונה מאתגר אותך, פתאום עכשיו הפתרון פלא לאלה שרצחו בנו ואנסו בנו ושדדו אותנו ונכנסו לבתינו וחטפו ומתאמרים בחטופים, עכשיו ניתן להם מדינה?
זה קודם כל לא פתאום, אלא זה לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך אני, שאני באתי למפלגה שבראשה עמד יצחק רבין, שבראשה אמר דוד בן גוריון, שהבינו שכדי שתהיה מדינה לעם היהודי, צריך להתמודד בצער עם חלוקת הארץ. והמשמעות של זה היא פתרון שתי מדינות לשני עמים.
בן גוריון רצה שירדן, אבל בן גוריון רצה שירדן תיכנס ליהודה ושומרון, ולא מדינה פלסטינית. הוא התנגד לזה בכל כוחו, וגם רבין התנגד לזה.
נכון.
בכל הכבוד, חברים יקרים, בתקופת ממשלת האחדות בשנות ה-80 למיטב ידיעתי, הייתה הזדמנות שירדן תיקח חזרה את השטחים, ושמיר התנגד לזה בכל כוחו, וזה לא קרה, ואז ירדן סילקה את ידיה, אבל אתם לא נותנים לי לסיים אף משפט.
כי את אומרת דברים שאינם נכונים, עובדתית.
אמרתי, למיטב ידיעתי, אתה מוזמן לסתור אותי, אבל עדיין תן לי את הדברים לדעתך לא נכונים עובדתית שאני אומרת, לסיים להגיד. כדי שיוכלו המאזינות והמאזינים לשפוט בו, דברים לא נכונים נאמרים חדשות לבקרים, זה לא סיבה להפסיק את האדם. אבל רגע, אני באמת רוצה להגיד, אני מאמינה בפתרון הזה מאז ומתמיד, ואני מבקשת מכם לשים לב שאתם מתייחסים לעניין המדינה הפלסטינית כאילו מדובר בפרס. לא, מדובר באינטרס ישראלי ביטחוני מראשון במעלה, משום שעובדה, ואמר את זה שר ביטחון לאחרונה, המצב ביהודה ושומרון למשל הוא לא חמור ומסובך כמו שהוא בעזה. ולמה? כי יש שם רשות פלסטינית שאומנם היא מוחלשת מאוד, אומנם היא בעייתית מאוד, ואני בוודאי לא מעלה את הרשות הפלסטינית על נס, ובאופן כללי אגב, אני לא מבטיחה פה פתרונות קסם, ואני לא מבטיחה פה אושר ואושר עד עצם היום הזה. אבל אני אומרת, יש כאן המון מיליונים של פלסטיניות ופלסטינים, שעם כל הדיבור המגוחך על הגירה מרצון, הם אין לנו...
אבל
אין
80% לא מהם תומכים בחמאס.
אבל
איך את מתמודדת עם זה, לא הדמוקרטית?
אריה, כל השנים האלה, הרבות שאתם בשלטון מאז רצח רבין, מה הצעתם כאלטרנטיבה? תן לי פתרון.
אם אני אמרו עיין, אז יש לי פתרון, אבל זה ייקח הרבה זמן.
רגע, 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 רגע. אני לא רוצה לשמוע את הפתרון של אריה, כי אין לי לאן לברוח. עכשיו, אני...
בדיוק, אני לא שמעתי לא את נתניהו, ולא את בנגביר, ולא את סמוטריץ', ולא אף אחד אחר מהמכונה ימין, מציע משהו שהוא בר
קיימא. לא, אבל
אני שואל אותך, 80% מהם תומכים בחמאס. את רוצה לתת להם מדינה?
נו, אריה, אפשר להשחיל
מילה? אני לא רוצה לתת, אני רוצה להבטיח את קיומה של מדינת ישראל ולדאוג לביטחונה.
תעצרי, בבקשה.
זה מה שאני רוצה, אני רוצה
שהצעירות
והצעירים שלנו לא יבלו את כל חייהם בשיתור בין פלסטינים עוינים, לא ביהודה ושומרון ולא בעזה. אני רוצה להבטיח את זה שאני לא אקבל סנקציות, ושאנחנו לא נצטרך כל היום והלילה להפנות את כל האנרגיה שלנו, אך ורק לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
איפה אני נפלתי? זה מה שאני רוצה. מירב ואריה, אי אפשר לשחיל מילה. תראי, אני רוצה להפוך קצת את השיחה הזאת לפרקטית. את מתנבט בעד המדינה הפלסטינית, ואת אומרת שזה אינטרס של ישראל. עכשיו אני לא מתווכח עם זה. יושב יהודי, בקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם, קוראים לו בני גנץ. כבר כמה שנים, 6 שנים, 7 שנים בפוליטיקה, רמטכ"ל, שר ביטחון, 37 מנדטים. בסדר? כבר כמעט 7-8 חודשים. את יודעת שהאיש הזה לא העלה על דל שפתותיו את המילה מדינה פלסטינית? בדקנו. לא העלה על דל שפתותיו. אז תסבירי לי מה מעמדי או מעמדך או מעמדם של כל האחרים בציבור, כאשר האיש שמקבל 37 מנדטים בסקרים, ואל תתני לי את התשובה, סקרים זה רק סקרים, זה הסנטימנט הציבורי. אין מדינה פלסטינית.
מה זה משם? באמת, קודם כל, רוני היקר, מדובר באמת ב-30 שנה של הסתה מטורפת נגד
כל האנשים שפעלו. גם בני גנץ?
לא, א', בוא, כאילו כשהיה קמפיין, כשהוא עמד בראש כחול לבן, שאיימה באמת להחליף את נתניהו בשלטון, אז הייתה הסתה גם נגדו חד משמעית. אבל אני לרגע רוצה להגיד, אני מנסה לומר דבר. יש 30 שנה פה של קמפיין, שהביא, אתה יודע, רבין עם כל הכבוד היה באמת מר ביטחון, באופן אמיתי. והקמפיין שאמר אין לו רוב יהודי, כי הוא נשען על קולות של ערבים, ולכן אי אפשר לסמוך עליו, שהביא באמת, בסופו של דבר גם לרצח יצחק רבין. הוא מאז נמשך בכל הכוח, כל הזמן רק מתעצם נגד כל מי שמעז להגיד משהו שהוא המדינה הפלסטינית, או שלום, או המכונה, כל מיני ביטויים שהפכו להיות כאילו הדבר, כאילו ויתורים. למה אני מוותרת? על 3 מיליון פלסטינים כאן ועל עוד 2 מיליון פלסטינים כאן?
לא,
וויתור,
את מקימה
לא,
את בסיס הטרור
שלי,
הכי גדול. את
הופכת
את יהודה ושומרון לעזה.
לא צריכה להתעסק עם 3 מיליון פלסטינים ועם 2 מיליון פלסטינים כאן. ולכן אני אומר, ולכן זה לא מפתיע שהוא לא אומר, אבל בכל מקרה, אני אינני יותר את פעד בני גנץ.
נכון.
הוא לא יור המפלגה שלי. נכון. אני לא באתי למפלגתו. אני
לא,
יור מפלגת העבודה
רק,
עדיין.
נתתי לך רק מה שנקרא רמז.
מה אתה מסביר לי? שאסור להגיד במדינת ישראל
לא,
מדינת
לא, 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 אני מסביר לך.
הראיתי
לך את הסנטימנט הציבורי.
אתה עלול להירצח. ברור שאתה עלול להירצח.
לא, את לא תירצחי, כי אף אחד לא סופר באמת את מפלגת העבודה היום.
שאני חס וחלילה בסכנה, היו אמנם, אגב, בוא לא זה, כשהייתי שרה, היו חודשים ארוכים שבהם נאלצתי ללכת עם הבטחה, לא בגלל פחדים שלי, אלא בגלל הערכות. אז אני לא הייתי מזלזל.
אולי העמדות שאת מחזיקה בהם,
לא הייתי ממהרת לזלזל.
אולי העמדות המדיניות שאת מחזיקה בהם, הם אלה שמשתקפות בסקרים של מפלגת העבודה.
אם התגעגעתם, אז יש אזעקות בצפון.
האם הציבור לא קונה את התוכנית שלך בשום צורה?
אני מסכים.
אחוז החסימה רחוק
מכן. אני חוזרת ואומרת, יש סיבות רבות למצבה של מפלגת העבודה היום, אפשר לדבר עליהם, אבל בסופו של דבר, השאלה איננה מפלגת העבודה כן או לא. השאלה היא מדינת ישראל כן או לא. וכדי להבטיח את קיומה של מדינת ישראל, לא יהיה מנוס מלמצוא פתרון שהוא מדיני, משום שאין פתרון צבאי לסכסוך הישראלי-פלסטיני. וככל שמדינת ישראל לא תבין שאין לה פשוט שום אופציה אחרת, היא תמשיך לשלם מחיר דמים נוראי, היא תמשיך ותדרדר ותהפוך להיות חלילה מבודדת יותר ומצורעת יותר, וכל אחד ואחת מאיתנו ימצאו את עצמם במצב כל כך קשה ורע, ואלוהים יודעת שבאמת התקופה שאנחנו נמצאות ונמצאים בה, לא העלינו על דל דעתנו שדבר כזה יכול לקרות.
יושבת ראש מפלגת העבודה.
הצבאי הגדול, הנה עם כל כוחנו הצבאי הגדול והרב, עם כל 30 שנה של הסתה נגד מדינה פלסטינית, ותחת ממשלת ימין מלא 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 אחרי כל כך הרבה שנים, קרה לנו 7 באוקטובר, אולי כדאי להתפקח.
יושבת ראש מפלגת העבודה, תודה רבה לך על ההמלצה הלאומית הזאת. מרב מיכאלי, תודה רבה, ערב טוב. אפרת קורמן, דיווחי תנועה, ואחר כך פרסומות, ואחר כך נחזור. שלום וערב טוב לשי בנימין, ביתו של רון בנימין החטוף בעזה, ומאלה שהגישו אתמול את התביעה נגד החמאס בהג.
שלום שי.
שלום רוני, שלום אריה.
מה נתחיל, מעזה או מהג?
אני איתכם, מה שתרצו.
תספרי.
הג התחיל בעזה, אז תגידי, בואי נלך מסוף להתחלה, בואי. מה קורה שם? מה רואים? מה שומעים? מי איתכם? מי בעדכם? מי נגדכם? מה קורה בהאג?
אז נסענו כ-100 נציגי משפחות להאג. זה היה רכבת אווירית. זה היה 24 שעות שבעצם נסענו לשם, הגשנו את התלונה. היה עצרת, הזדהות. זה היה מדהים. כמות אנשים שבאו לתמוך, זה היה פשוט מחמם את הלב. ובאמת הגשנו, כמו שאתם יודעים, את התביעה, התביעה הזאת עבדו על 4 חודשים, אצלנו במתי המשפחות, בשיתוף מורחי דין, אספו עדויות מחטופים שחזרו, מאנשים שנרצחו בשביל האסירים, מאנשים שיש להם חטופים עדיין שם, המון המון עדויות, לדעתי זה משהו כמו...
יש לכם מורחי דין בינלאומיים שמתמחים בפרוצדורה שלה, כי זה בית דין קצת מורכב כזה.
אני מאמינה שכן, כן, זה אנשים שעושים את זה והתעסקו בתביעה הזאת, ועדיין מתעסקים, זה אנשים מאוד מאוד מקצועיים, סופר מקצועיים, אצלנו במטה זה בהובלת דוקטור שלי אביב, שהיא מדהימה והיא עושה הרבה עבודה טובה, ובאמת הרבה עוד אנשים הצטרפו לתוך העניין הזה, אני לא רוצה להחזיר אף אחד.
מה ברמה הקונקרטית? אני אצטרך לחכות עכשיו שנתיים עד שאלה ילבשו את הגלימות עם הצברוני מלמלה הלבנים שלהם ויועילו להתכנס, או שזה ייכנס להליך כמו שנכנסה התביעה המטומטמת של דרום אפריקה נגדנו?
אני רוצה להאמין ולקוות שבאמת התהליך לא יהיה מהיר ונוכל להוציא את כל צווי המאסר נגד מנהיגי חמאס בעולם כמה שיותר מהר. וגם אנחנו מוציאים, מביאים לשם חטופים שבעצם חזרו להשמיע את העדויות שלהם ושאנשים יספרו מה היה, ואני מאמינה שברגע שהם ישמעו ויראו סרטונים ועדויות
אז והכל, זה בעצם אקט של פרופגנדה, זה לא, אין פה פרקטיקה, אין פה,
למה
אין
אם פה... הם יוכרזו,
אז
הם
יוכרזו, אז אני ואתה נלך לעצור אותם בעזה או בג'נין, מה, מי יעשה את זה?
זה הליך שמעדק את החבל סביב הראש של סינואר קצת יותר אדוק, אתה מבין? ואין מה לעשות, צריך להשפיע עליו בכל הכיוונים, והאנשים האלה שעשו את הזוועות האלה בשביל להסריק,
אני מסכים איתך,
וכל מה שהיה זה לא סביר, והעולם צריך לשמוע את זה, אנחנו הלכנו וסיפרנו לעולם שזה קרה הפעם אצלנו,
תגידי, זה רק אלה בעזה, או לצורך העניין זה גם אסמאעיל הנייה ומה שהם קוראים הדרג המדיני
או אנשי הכספים שלהם בעולם,
ראשי חמאס,
כל מישהו איש חמאס, כלומר, אם הוא נוחת במוציא צו מעצר בינלאומי, אם בית הדין יוציא צו מעצר בינלאומי, אז אין להם לאן ללכת בעולם, חוץ מאיראן וסוריה. אבל שמעתי אותך אומרת, עבדנו על זה 4 חודשים. אני מבין שמדינת ישראל לא מכירה בבית הדין הפלילי בהג, ולכן היא לא חלק ממנו, אבל המדינה עזרה לכם במשהו, בהכנת החומר ובהגשת התביעה?
האמת שזו שאלה שגדולה לה, אני באמת לא יודעת, אני לא הייתי מעורבת בהכנת המסמך עצמו, אתם יכולים לשאול את עורכי הדין שעבדו על זה, אני רק יודעת שביקשו מהמשפחות, אני גם משפחה שלי מסע
את זה. טוב, אז בואי נעזוב רגע את האג, ונחזור, את כבר גם חזרת הרצאה, אני שומע שאתם הערב מכינים איזשהו אירוע של הצהרה לתקשורת במרכז למורשת המודיעין בגלילות. מה הכוונה? מה אתם רוצים להגיד לראשי המדינה, לראשי קהילת המודיעין, לפי המקום שבחרתם, את הממונה על סוגיית החטופים? מה אתם רוצים להגיד שעוד לא אמרתם, או אתם רוצים לחזור על מה שכן אמרתם, כי לא שומעים לכם?
תראה, זה הכל מהכל, גם באמת אנחנו מרגישים, שאני מרגישה, לפחות אישית, אני נדבר אישית עליי, שאני באמת 4 חודשים כבר נכנסתי לתוך הסיפור הזה, ואני גם מרגישה שאני תוכנת מה הרבה פעמים, שאני אומרת אותם דברים, ואין מה לעשות, כי זה באמת האמת לאמיתה, וזה מה שאנשים צריכים לשמוע, שזה באמת קרה, אוקיי, ספציפית היום לי, הרבה שהיא לא גר בעוטף, וגם כל מי שגר בעוטף, זה לא משהו רע, הם גרו בתוך מדינת ישראל, אנשים הולכו ללכות במסיבת, כאילו במסיבת חופש, זה לא משהו שאפשר לנרמל, ובאותה מידה שזה קרה לי, זה יכול לקרות לכל אחד אחר במדינה. אז אי אפשר להשאיר אותם שם, זה משהו שאני תמיד אומרת.
מה את עונה לראש הממשלה שאומר, תשמעי, אני נורא רוצה את העסקה הזאת, אבל הדרישות של חמאס הם כאלה, שאני אהיה פושע, אני אפשע נגד מדינת ישראל, אם אני אתר להם, תגידי, תני את התשובה שלך, אני מבין את הקשר שלך לגמרי.
אני תמיד אומרת שאין מחיר, אין מחיר לחיי אדם, אין מחיר, אתה יכול להגיד לי כמה חיים שלך שווים? אתה יכול להגיד מה אתה מצפה, אם אתה היית חטוף?
בוודאי שאם החמאס היה דורש 10,000 כלי נשק וטילים, מדינת ישראל לא הייתה נותנת לו. אז יש מחיר. כלומר, גם לך, כמובן, יש קווים אדומים שאי אפשר לחצות.
יש עכשיו מסע ומתן, למה לא שולחים אנשים לשם? זה מה שאנחנו צועקים. יש עכשיו מסע ומתן, המסע ומתן בקהיר הזה, זה לא יחזור, זה הזדמנות עכשיו ש...
או שה-CIA הגיע אלינו כדי להמשיך את המסע ומתן.
בדיוק, שילחו ולפחות יראו נכונות, שירו
לנו שיש מי
שבאמת רוצה.
הוא הגיע הנה, ראש ה-CIA, כשאנחנו לא באנו, הוא בא הנה.
נכון.
השפלנו אותו, הורדנו
לא,
אותו
לבירכם. לא, הוא האחרון שמעניין אותנו להשפיל, יש לנו כמה אחרים.
כן, תגידי.
אבל
תגיד,
אולי
תגיד.
המסע ומתן נמשך, למרות שבתקשורת אומרים שניתקנו
אני,
מגע.
אני לצערי לא מעודכנת מעבר לתקשורת, לא מעדכנים את המשפחות מעבר, אני יודעת בדיוק כמו כל...
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. מה מרגיש, מה מרגישה בת של חטוף כשהיא רואה חילוץ דרמטי כמו שהיה השבוע של שניים. זאת אומרת, מה? צביטה בלב? אושר גדול
שש... זה הרגשות אבל. מה? זה ממש הרכבת, מבחינתי, אני אישית מדברת, זה באמת היה רכבת רגשות, כי מצד אחד, כל החטוף שחוזר הביתה זה שמחה, ובאמת לא קלישאתי, אבל באמת נהיינו משפחה אחת גדולה, זה באמת רגיש כאילו המשפחה שלי חזרה, ומצד שני זה גם קינה, היה גם רגשות קינה, כי וואלה, בא לי גם שאבא שלי יהיה בבית, בא לי גם לחבק אותו, ואני רואה את זה, ואני באמת שמחה בשבילהם שהם חיבקו את אבא שלהם, ואני אומרת, וואו, איך הייתי רוצה שזה יהיה אני.
טוב, קבלי מפה חיבוק גדול מאיתנו, שי, ומקרוב שתראי את אבא שלך יחד איתך בבית, ושכולנו נראה את כל החטופים, ונקווה לטוב ונתפלל לטוב.
שי בנימין, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לעורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, נשיאת ארגון שורת הדין. ערב טוב. עד כמה אתם מוטרדים מהסנקציות שהטילו ארצות הברית, בריטניה, כל אחת על 4 וצרפת על 28 מתנחלים שהם הגדירו אותם אלימים, ומה אתם מתכוונים או יכולים לעשות בעניין הזה?
תראה, מי שצריך להיות מוטרד זה מדינת ישראל, כי לא ייתכן שבריטניה, ארצות הברית, צרפת יתעלמו מהחוק הישראלי ועל דעת עצמם יטילו סנקציות על אנשים שלא הואשמו בשום דבר, לא עברו על החוק, וכל חטאם היה בניית חוות בשטחי יהודה ושומרון.
אני מניח שארגוני שמאל למיניהם, או אזרחים ערבים בשטח, שלחו נכון, לצרפת נכון, ולבריטניה, וסרטונים, ועל נכון. פי זה הם החליטו שהם אשמים באלימות.
אבל גם אנחנו, ניצנה, נכון. ניצנה, תראי, אני כשהייתי שר אוצר, התרוצצתי בכל רחבי העולם, קודם כל שיכירו בחמאס כארגון טרור, כי חלק מהמדינות האלה אמרו לי שזה ארגון דתי, הוא לא ארגון טרור, הם לא הכניסו נכון. אותו לרשימה. ואחר כך באתי לארצות הברית וביקשתי שהם יפעילו לחץ על הבנקים באירופה למנוע כן. ולהטיל סנקציות, כי באמריקה זה לא אפשרי, זה בניגוד לחוקה. וכולם עזרו לי, וגם אני הבאתי סרטונים, לא היו לי פסקי כן. דין. אז,
אוקיי.
אז תחשבי רגע על הקטע, רגע, אני מסיים, תחשבי רגע על הדתיות, על ההדדיות, אם אנחנו ביקשנו בכיוון אחד, מותר להם לבקש בכיוון השני, בלי שאני משווה את המתיישבים, ככל שהם פורעי חוק או לא פורעי חוק, לארגון טרור, שאף אחד לא יבין אותי אחרת.
אבל זה ההבדל, אתה כשר עושה, פנית כמדינה, מדינה שמבקשת להטיל סנקציות, על גופים זרים ממדינה אחרת, מקובל לחלוטין. כי אפשר לסמוך על המדינה שחקרה ובדקה, וגם אם אין לה ראיות, יש לה חשדות סבירים להניח שמדובר בגופי טרור, או בגופים שעוסקים בהלבנת הון וכדומה, ולכן צריך להטיל עליהם סנקציות. אלה, המדינות הללו, ארצות הברית, צרפת ובריטניה, במקרה הזה פעלו על סמך גחמה של אנשים פרטיים, של ארגונים שיש להם אג'נדה פוליטית. ופה צריך לשים את הקו. אי אפשר להטיל סנקציות על אנשים לפי אמרות שווא, או אמרות שאין להם שום בסיס. אם המדינה הייתה סבורה שמדובר בפורעי חוק, ובאנשים שיש לנקוב איתם את הדין, הייתה עושה דבר כזה, הייתה היא בעצמה פונה.
ויש משהו שאתם יכולים לעשות כארגון ברמה המשפטית בארצות הברית, בבריטניה, בצרפת, נגד ההליכים האלה?
לדעתי, לטעמי, ממשלת ישראל צריכה נכון. לפעול בנושא.
אף אחד לא ידבר איתם בחוץ לארץ.
נכון, הדבר היחידי שהאינדיבידואלים יכולים לעשות זה לפנות בהליכים פרטיים בארצות הברית לבקש
יגלגלו אותם מכל המדרגות. ומה אומרים לך, מה אומרים לך במשרד החוץ או במשרד המשפטים? את צריכה לדפוק שם על הדלתות ולהגיד, חברים, אני אין לי כרטיס, אני לא יכולה לקנות כרטיס כניסה למוסדות, לא באמריקה, לא באנגליה, לא בצרפת ולא בגרמניה. אתם היחידים שיכולים לשים את הכרטיס כניסה. אומרים לך משהו, אומרים לך, זה לא ענייננו?
לא, אז אני אומר לך, ישנה פעילות מטעם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בקפסיטי שלו במשרד הביטחון, כי ההתיישבות הרחבה
אבל,
הזאת...
אבל את יודעת מה יגידו לך. את יודעת מה יגידו לך.
שהצווים הם בעצם נגד סמוטריץ', אבל לא היה נעים להם.
לא היה להם נעים. אתה מבין, אז הם שלחו את זה לחבורה שלו.
בואו, אריה רון, אנחנו יודעים במה מדובר. אנחנו יודעים שיש כאן עקיפה, בשביל אני אומרת, זה עקיפה של החוק הישראלי. באמצעות צרים כן. נשיאותיים. זה גם עקיפה של החוק האמריקאי. כי בדרך כלל...
אז זהו, על זה חשבתי שתוכלי להתמודד שם, אבל אנחנו צריכים לסיים, נגמר לנו הזמן. תודה רבה, עורך תדין ניצן הדר שם
להתמודד.
תודה רבה. פרסומות.
אדוני, באנו להודיע לך ש... איך פחדתי מהדפיקה הזאת בדלת? איך שהתחילה המלחמה, אני ידעתי שבסוף יגיע גם אליי.
אנחנו מצטערים.
תקשיבו, אין מצב שאני מתגייס. תשכחו מזה. אני בכלל לא בכולל, במקרה אני בבית, קיבלתי אפטר. אני גם בן יחיד. יש רק 5 אחים. אצלנו זה נחשב בן יחיד. גם סליחה, מה נפלתם עלינו? לכו לאחרים, לכו לאריתראים. ממה שאנשים חיים במדינה הזאת, נהנים ממה שיש פה ולא נותנים כלום. חוץ מזה, אי אפשר בכפייה, רק בהתעברות. גם עליכם אף אחד לא כפה ללכת לצבא, נכון?
כן, אני חושבת שהייתה פה טעות. אנחנו קציני נפגעים.
איזה הקלה. אתם לא יודעים מה עשיתם לי.
ישראל כהן, העיתונאי והשדר בקול ברמה, ערב טוב לך.
ישראל? אריה, טוב, בוא נדבר, כי אין ישראל. אתה ראית את זה?
אני ראיתי את זה, וחשבתי שאני מזועזע מהדבר הזה, אבל אני לא רוצה להגיב אלו. ישראל כהן, קול ברמה.
הוא איתנו?
שמעת את קטע הפתיחה מארץ נהדרת אתמול, תגיד לי, מה זה עושה בציבור החרדי?
לא, צריך לראות את זה, צריך לראות את זה.
צריך גם לראות, האמת היא שגם ראיתי, לא ראיתי את זה בשידור חי, ראיתי את זה אחר כך, וזה סוג של בוקס בבטן, לא בגלל שזה בא להוריד, אלא בגלל שזה בא להכיס ולהרגיז. ואני אגיד לכם למה אותי זה הכיס. כי דווקא בתקופה הזאת של אחדות, ואני כן רואה את הציבור החרדי שמאז שמחת תורה, מאז השבעה באוקטובר, לפחות בחלקו, כן, מזקה, ועד ארגוני הצלה, ועד אלו שתרמו מה שהם יכולים לחיילים, ונסו לבסיסים. אז בסדר, אני לא אומר, סוגיית הגיוס צריך לשבת עליה, צריך לדבר, צריך לפתור אותה. אבל לבוא ולהכניס להם אצבע בעין, ולבוא ולנסות לחזור לשיח הזה של השישה באוקטובר, של הפילוג, ולנצל במה של סאטירה. אני אגיד לכם משהו, זה לא רק אני ראיתי אתמול רן בוקר, שהוא לא אדם דתי, והוא כתב הבידור, התרבות של ויינט, והוא כתב, זה לא ארץ נהדרת, זה ארץ מפלגת. עכשיו בשעה האחרונה, איך שאנחנו מדברים, קיבלתי איזה פוש, ראש מערך הנפגעים בצהל, כועס על ההשוואה הזאת.
זאת הנקודה בעיניי. אני, זה לא שייך לשבעה באוקטובר, זה שייך לפגיעה באחד הערכים הכי מורטי עצבים שיש במדינת ישראל, זה המומנט הזה. שמע, יש אנשים שלא עונים לטלפון, יש אנשים שכל צלצול באינטרקום מוריד להם את הנשמה לתהום התחתיות.
רוסמן כתב על זה, אישה בורחת מבשורה.
כן, אבל כל טלפון ממספר בלתי מזוהה בימים האלה של מישהו שיש לו קרוב או מודע בחזית, אז את זה עושים כסתירה? בלי קשר לחרדים. עזוב רגע. עזוב את ה...
בסדר, זה מה שזה עשה לך. אבל השאלה מה זה עשה לציבור החרדי? רק כעס, או שיש אנשים שגם הבינו את המסר?
אני לא חושב שזה צורה להעביר מסר. אם יש אנשים, תראה, הציבור החרדי מסתכל על מה שקורה, וחלק ממנו, כמו שאמרתי מקודם, ודאי הרגיש את הצורך הזה להיות שותף, אפילו בלי להתגייס או באופן מסודר. באו ועשו... הושיטו יד מה שאפשר, ואם יש צורך לדבר אחרי המלחמה, אז יש צורך לדבר, אבל לא בצורה הזאת, כמו שרוני אמר, אני מתחבר לזה, פה אתה פוגע גם בחיילים, גם בפרה קדושה, זה לא המילה, אבל זה...
בנימי הנפש, בנימי הנפש.
בדיוק, בנימי הנפש, בדבר הכי חשוב, וגם בציבור החרדי, אז מה הרווחת? פגעת בכולם? בשביל מה? בשביל איזה ערך שכביכול של קדושת הסתירה, של לדבר על הכל, לצחוק על הכל, לא יודע.
ישראל כהן, קול ברמה, תודה רבה לך. בטח עוד נמשיך לעסוק בזה, כי זה משהו מזעזע.
כן, אבל אז יגידו לך.
האורחים והמפיקים שלנו היום היו אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל דוד רומנו, שני רומנו ורונן שבתאי. אחרינו ספורט עם קופמן וצביקה שרף. תודה רבה, רוני.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום.